החי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, ואני פותח את זה בצורה חגיגית, כי בהתאם למצב ובעקבות מה שקורה, החלטנו שאנחנו משדרגים את התוכנית שלנו, וכרגע היא מועברת גם בשידור חי, כרגיל, ברדיו קול חי. מי שאיתנו ברדיו כרגיל, אז שומע אותנו ככל יום מראשון עד רביעי, בשעה 9 אחרי החדשות, אנחנו משדרים בשידור חי, ברדיו קול חי, הכוונה היא 92.8 או 93 FM, ועכשיו, גם שודרגנו לוידאו כדי שיוכלו לראות אותנו גם בארץ וגם בעולם, אז ככה שבמידה ויהיו קצת התקלות בשידור, קצת אתגרים, אז אנחנו מנסים פה להתגבר על הכל כדי שזה יהיה בצורה הכי טובה גם ברדיו, גם בוידאו, ואיתי באולפן לא אחר מאשר ב... רדיו, כרגיל. מוטי קופפר, הטכנאי שלנו, אלעד צרפתי הוא הטכנאי שלנו פה בווידאו, כדי שתוכלו גם לשמוע, גם לראות, והיא רצון ששם יהיה איתנו כדי שנוכל להתחזק פה, שנוכל לדעת איך עושים, מה עושים, ואיך אנחנו מוצאים את התוכנית בצורה טובה יותר. אז איך מתחזקים ואיך עוברים את התקופה הזאת טוב יותר, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. בואו נתחיל. 2007, וושינגטון, תחנת רכבת. מגיע אדם, כובע בייסבול, חולצה קצרה, עם כינור ביד. לא שניים סינים עם כינור גדול, אדם אחד עם כינור לא גדול, מתיישב בתחנה המרכזית של רכבת וושינגטון, ומתחיל לנגן. תקשיבו טוב, הבן אדם הזה ניגן שש יצירות של בח, שש יצירות מורכבות, מדהימות, מרוממות את הנפש, אוקיי? 45 דקות. אחרי 3 דקות מרגע שהוא התחיל, עבר אדם אחד, הסתכל עליו כאילו, בסדר, נו, יאללה. המשיך, אחרי 4 דקות, זה היה האדם הראשון ששם לו דולר ככה בכובע, כידוע שאלה מנגני הרחוב נקרא להם, עושים את זה בין השאר גם כדי להתפרנס, אז הוא שם לו איזה דולר, אחרי 7 דקות עברה אמא עם הילד שלה, וגם קצת נעצרו ל-2-3 דקות, והכנר הזה ממשיך לנגן. תבינו שבסוף 45 דקות, סך הכל הצטברו בתוך הכובע שלו $32, ועברו בגדול, עצרו משהו כמו 20 איש, למרות ש2,000 איש עברו שם, 2,000 איש ראו, שמעו אולי על בסך הדעת, אבל אף אחד לא שם לב יותר מדי, והנגן הזה, הכנר הזה, שמו, לא בישראל, אבל שמו הוא ג'ושוע בל. ג'ושוע בל הוא אחד הכנרים הטובים ביותר בעולם. יומיים לפני כן, הוא מילא אולם שלם בבוסטון, שכרטיס מינימלי הכי זול זה $100. איך יכול להיות שאנשים עברו לידו, אנשים פספסו אדם בקנה מידה שלא פה, שומעים אותו כל יום, בסדר? אנשים היום יכולים לשלם הרבה מאוד כסף כדי לשמוע את הבן אדם הזה. ופה 2,000 איש עוברים, יותר מדי טרודים, יותר מדי עסוקים, ולא מצליחים ליהנות ממה שיש, מה שיש לידם. למה אני אומר את זה ומה זה קשור אלינו יקיריי? המצב לא פשוט. לכן אנחנו רוצים קצת להתחזק, רוצים לעודד, זה התפקיד שלנו כאן, להתכנס ולא לפספס את הרגעים האלה. למה אני אומר את זה? כי המלחמה הרי תעבור, 100% היא תעבור, ובעזרת השם בסופו של דבר, בסוף כל חושך מגיע האור. איך המלחמה תעבור? זה אני לא יודע. אבל איך אנחנו נעבור את המלחמה? פה עיקר העבודה שלנו. ואני לוקח את המלחמה הזאת כשיעור לחיים. כל דבר שקורה במלחמה כרגע, זה ילמד אותנו לכל החיים שלנו. תדעו לכם, אנחנו נכנסנו לספרי היסטוריה עכשיו, מעבר לקורונה, שמן הסתם כל הצופים המאזינים שלי, היינו חלק מהדבר הזה, אז גם שמחת תורה תשפ"ד תחקק בספרי ההיסטוריה של העם היהודי ואולי בעולם כולו ולא תשכח. אז אנחנו משמיים בחרו בנו לא בחרנו בזה, נבחרנו להיות חלק מזה. וזו נקודת מוצא מאוד חשובה, שפעם דיברתי איתכם על זה, הייתי פעם בכפר חב"ד, סיפרתי לכם, ופגשתי משפחה, משפחה מאוד מאוד מיוחדת, שזכתה לילד מיוחד. אני אומר זכתה, אבל אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להתמודד עם הדבר הזה, נכון? אז נולד להם ילד עם תסמונת דאון, ילד עם צרכים מיוחדים. והסיפור הולך טיפה אחורה. כאשר הזוג הזה התחתן, משפחת לנדאו היקרה מכפר חב"ד, כאשר הזוג הזה התחתן, הבעל התנדב בעמותה לילדים צרכים מיוחדים. והאימא, זאת שהפכה להיות אימא, אבל לפני שהיא הייתה אימא שהתארסה איתו, מאוד שמחה שבעלה לעתיד הוא מתנדב, ועוד עם ילדים צרכים מיוחדים. הרגשה ככה, איזה יופי. אנחנו עושים ותורמים לילדים כאלה, אז בעזרת השם יש איזושהי ציפייה פנימית, לא בשביל זה עושים את זה כמובן, אבל יש ציפייה פנימית, כמו שאנחנו עוזרים לילדים הללו, אז אנחנו לא נצטרך להתמודד עם ילדים כאלה, כי את התרומה שלנו בנושא הזה כבר עשינו. היא אומרת שמתחתנו, ובשנה הראשונה נולד להם ברוך השם בן בריא לחלוטין, יופי. אבל הילד השני שנולד היה נראה קצת שההתפתחות שלו קצת איטית. בשלב מסוים רואים שההתפתחות היא ממש איטית. והתברר שהילד שלהם, הילד השני, הוא ילד שמתמודד, שיתמודד, והם מתמודדים עם ילד עם צרכים מיוחדים. היא אומרת, תבין, בשלב מסוים, קצת שאלתי את עצמי, למה? למה דווקא, למה אנחנו? למה אנחנו? כאילו, מכל המשפחות של כפר חב"ד או בכלל, למה אנחנו? בעלי מתנדב בזה, הוא מוסר נפש לדבר הזה, למה דווקא אנחנו? אבל יקיריי, בינינו עכשיו, אף אחד מאיתנו לא באמת יכול לשאול למה, כי זה הרי לא מועיל לשום דבר. ואני אומר את זה בפרט למצב שלנו עכשיו. תחשבו שלמעלה מ-1,300 הרוגים, עדיין מאות, עדיין נעדרים, לא יודעים מה איתם, נחטפו, לא נחטפו. כל יום מתבשרת עוד משפחה, מה קרה עם ילדיה, יקיריי, או הבעל, או האישה. בשלב מסוים, אותה אישה, הגיעה שהבן היה בן 4, היא הייתה איתו בגן, והיא באה לסוף אותו. ומי שהייתה בגן, הייתה לא הגננת, אלא הריתמיקאית. את הגננת היא הכירה, הריתמיקאית לא הכירה אותה. אז איך שהיא באה לאסוף את הבן שלה, הריתמיקאית עוצרת אותה, אומרת לה, סליחה, פה הכניסה רק לאמהות. אומרת לה אותה אמא, אני אמא. אותה אמא, את מאוד צעירה. כל האמהות פה הרבה יותר מבוגרות. אומרת, ברור, אני אמא של שניאו. אומרת, יו, את ממש צעירה. ואז היא אומרת לה, האמא אומרת לה, אמרה לה משפט ששינה לה את החיים, ואני אלך את המשפט הזה, כי לנו צריך סובב משהו בקופסה. אמרה לה אותה אמא, אני לא בחרתי בזה, אני נבחרתי לזה. שמעתם? אני לא בחרתי בזה, אני נבחרתי לזה. נכון שקשה להגיד את זה, אבל אנחנו רוצים להתחזק באמונה שכל אחד מאיתנו מתמודד עכשיו במלחמה. מי יותר, מי פחות. מי כבר אחרי מצב, לצרינו הרב, שצריך להתמודד עם משהו מאוד מאוד קשה. מי כרגע במצב שהתמודדות מאוד מאוד קשה. ומי מאיתנו שכל אחד מאיתנו חווה את החוויה הזאת של המלחמה בצורה כזו או אחרת, טובה יותר, טובה פחות. אנחנו נבחרנו לזה. לא בחרנו בזה. אם היו שואלים אותנו, לכאורה, היינו מבטרים על כל הדבר הזה. אז בואו נסתכל על זה שכולנו גויסנו בצו 8. כולנו עכשיו נקראים לדגל, מה שנקרא, אנחנו נבחרנו לשרת את עם ישראל ברמה הגלובלית, לעמוד בניסיון הזה של מלחמת חרבות ברזל, או מלחמת עזה, או לא יודע איך יקראו לזה, מלחמת שמחת תורה, זה כבר ממש לא רלוונטי. אנחנו עכשיו באמצע. ואני רוצה לגעת בשלוש נקודות עיקריות שנוכל להתחזק בהן. למה? כי כמו שאותם אנשים שעברו ליד הכנר הזה, ופספסו את זה. פספסו את זה כי לא נהנו מהמוזיקה, כי לא נהנו מהאפשרות לחוות את זה, או שהם תרודים בדברים אחרים. גם אנחנו מאוד מאוד טרודים עכשיו. אף אחד לא יודע מה יהיה, איך יהיה, עבודה, לא עבודה, לימודים, לא לימודים. מה יהיה איתנו? מה יהיה עם יקירנו? תחשבו שלמעלה 350 אלף חיילים גויסו. זאת אומרת, זה כמעט, בגדול, נגיד 300 אלף משפחות, שעכשיו האימהות, עכשיו האנשים, או לא משנה מי, לא יודעים מה קורה עם יקיריהם. הם נמצאים עוד לפני הכניסה לעזה, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אנחנו באנו פה להתחזק. ולכן, יש משפט אחד, יקיריי, שאומר אותו הראש. הראש, זה השם של רבנו אשר. יש לו בעצם מוסר לכל יום ויום. ביום רביעי, זה לא ביום של השבוע, זה כלומר כל יום לומדים משהו. יש משפט אחד שאומר, והמשפט הולך כך. רצה באשר ירצה יוצרך. תקשיבו טוב, רצה באשר ירצה יוצרך. במילים של הילדים, מה שיוצא אני מרוצה. פירוש דבר, בואו לא נריב עם מה שקורה עכשיו. נלמד להכיל. כמה שנוכל יותר להכיל, ככה נוכל יותר להתמודד. תבינו שאנחנו עוד לא יודעים כרגע מתי יהיה הסוף של המלחמה הזאת. ולכן אנחנו צריכים הרבה מאוד כוחות. אני הגדרתי את זה שזה לא ריצת ספרינט, אלא מרתון. וההבדל בין שתי הריצות האלה, מעבר כמובן למאמץ, זה הכוונה שצריך לשכלל ולשכלל נכון את הכוחות שלנו. צריך לפרוץ את זה על פני הרבה מאוד זמן. אסור לנו לאבד כוחות יותר מדי עכשיו, כי אנחנו צריכים אותנו. צריכים אותנו במלחמה, המשפחה שלנו צריכים אותנו, הילדים שלנו צריכים אותנו. ננסה עד כמה שאפשר מתוך כל הבלגן, כי יכול אפילו ליהנות מהרגע. מה זאת אומרת? לא ליהנות עכשיו, אנחנו לא בזמן של ליהנות מדברים, אבל הרעיון הוא כמו שאותו כנר. זו הייתה הזדמנות להעריך דברים, יקיריי. תראו, אנחנו לא הערכנו לא את החבל ארץ הזה של הדרום, לא את השקט שהיה לנו, לא את האנשים, כל אחד לצרנו רב, לא אלף עם ישראל, למשפחות שאיבדו את יקיריהם. יש הרגשה של פספוס. אם רק הייתי יודע, הייתי מדבר איתם, הייתי יושב איתם. שנייה, יש סיפור מאוד ידוע, שהייתה פעם איזו אישה אחת שיצאה מהילדים שלה לגן הציבורי. נשים יושבות, גברים, לא שנה, יושבים עם הילדים שלהם בגן הציבורי. ובשלב מסוים אותה אישה שומעת את האישה שיושבת לידה, קוראת לבן שלה, יוסי, יאללה, הולכים הביתה. ויוסי הקטן אמר לה, אמא, עוד 5 דקות. אז אמא שלו אמרה לו, בסדר, עוד 5 דקות. אחרי 10 דקות, היא אומרת לו, יאללה, יוסי, בוא, חוזרים הביתה. אמרה לה, אמא, עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. אמרה לו, טוב, נו, עוד 5 דקות. שזה היה בפעם השלישית, האישה הזאת שסיפרה את הסיפור, שאלה את אותה אישה עם בעלת הילד עם 5 דקות, אמרה, יו, את כזו סובלנית, אני הייתי כבר מאבדת את זה, כאילו, יאללה, חוזרים הביתה. ואז אותה אישה אמרה לה, אני אגיד לך משהו, אח שלו, לצערי הרב, נפטר. הוא נפטר לפני כחודשיים, הוא נפטר לצערי הרב מתאונת דרכים, זה היה כזה משהו פתאומי שלא יכלתי להתכונן לזה, לא יכלתי לחשוב על זה. ואני כל כך חושבת לעצמי, אם היה לי רק אפשרות של עוד 5 דקות להיות עם אח שלו, הייתי נותנת את כל ההון שבעולם. אז שהילד הזה מבקש ממני עוד 5 דקות, שיקח כמה שהוא רוצה, עצם שאני נמצאת איתו כיף לי, עצם שאני נמצאת איתו אני מעריכה את זה. צערנו הרב, תחשבו על זה, 1,300 ויותר משפחות כבר לא יוכלו להיות עוד 5 דקות עם היקירים שלהם. בואו אנחנו נעריך את זה, וגם המשפחות עצמן, שוב, כל אחת תקום מהשיבה בשלב שהיא תקום, בואו נעריך את מה שיש, כי תמיד שלוקחים משהו, משהו נשאר. בואו לא נפספס את מה שנשאר, בואו נעריך את מה שיש, נעריך את הזמן עם הילדים שלנו, נעריך את הזמן עם האישה, עם הבעל שלנו, נעריך את הזמן עם ההורים שלנו. עכשיו אנחנו לומדים למפרע, אבל ללמוד זה לכל החיים. בוא, אם יש משהו טוב להגיד למישהו, בוא נגיד לו, בוא לא נשאיר את זה בלב, נגיד, חבל, חבל שלא אמרתי לו, הייתי כל כך רוצה להגיד לו. אם יש לכם משהו טוב שאתם רוצים להגיד לשני, אל תחכו, תגיד את זה עכשיו. אז הדבר ראשון, רצה באשר ירצה יוצרך. אנחנו לומדים לקבל עד כמה שאפשר באהבה את המצב הזה. אני לא רוצה להילחם במצב הזה, כי עצם ההילחמות גורמת רק צער, רק סבל. אמר חפץ חיים משל למה הדבר דומה, תראו לכם אדם שלקחו אותו לבית הסוהר, ועכשיו זהו, הוא קיבל עכשיו 3 שנים בפנים, הוא ועוד אדם קיבלו שניהם 3 שנים, שניהם הוכנסו לאותו תא. ההבדל ביניהם, האחד לא קיבל את זה, והתעצבן, למה שמו אותי פה בכלא, למה דווקא אני, רב עם הסוהרים, רב עם האסירים, לא קיבל ביקורים, לא קיבל תנאים, נזרק אפילו לצינוק מדי פעם, בגלל ההתנהגות הפחות טובה שלו. לעומתו השני, אוקיי, קיבלתי 3 שנים בפנים, מה אני אעשה? אני אנצל עד כמה שאפשר את הזמן הזה. ושניהם עברו 3 שנים, אבל האחד רק סבל 3 שנים גהני גהנום. תחשבו, הוא רב עם הסוהרים ועם האסירים ולא טוב לו, ולמה קרה לי ככה, ומאשים את כל העולם, והעורכי דין אשמים, והאישה שלי אשמה, והדוד שלי אשם, ואני אשם, ולא משנה מה, כועס על כל העולם. 3 שנים גהנום. השני, אוקיי, גם הוא עבר 3 שנים, הם קיבלו אותו גזר דין, אבל השני קיבל את זה עד כמה שאפשר באהבה. אוקיי, זו המציאות. אני לא יכול לשנות דברים שקרו בעבר. אני לא יכול לעשות עבר טוב יותר, כי מה שעבר, עבר. וכשנדבר על עבר, זה גם מה שהיה לפני דקה אחורנית. כל אחד מאיתנו אחרי אסונות שקורים לצרנו הרב, יש לנו איזה תהיות כאלה. חבל, אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. אין מה להגיד ככה. אנחנו צריכים ללמוד להכיל, ללמוד לקבל, ובמידה מסוימת יהיה רצון אפילו שאני אהיה בדרגה שאני אוהב את מה ש... כי אני מעריך את מה שהיה, ולא את מה שיכול היה להיות. סיפרתי לכם פעם ש... ברי שכטר, אחד מגדולי הרבנים והדרשנים שהיה בדור שלנו, אבל הוא נפטר לפני מספר שנים, יצא לי פעם להיות איתו בבלגיה, באיזשהו סמינר, והוא איבד את אשתו הראשונה, ושאלתי אותו, אריה היקר, כאילו, איך התמודדת עם זה? איך התמודדת עם אובדן כזה? ואז הוא אמר לי, פנקר, אני אגיד לך משהו, והדבר הזה אני אגיד לך, כי אם אלוקים היה, אומר לי, אריה, אתה רוצה לחיות עם אישה מושלמת שנה שלמה? אתה אומר, מה, שנה שלמה עם אישה מושלמת? וואי, מדהים, ברור. אם היית רוצה, הוא אומר לי, 5 שנים? וואו, זה כבר מפחיד. 5 שנים, אישה מושלמת. 10 שנים? אני זכיתי, אומר, לחיות עם אשתי 25 שנה. 25 שנה לחיות עם אישה מושלמת. הפסוק באיוב אומר, השם נתן והשם לקח. יהיה השם, השם מבורך. אומר, אנשים מדגישים את השם לקח. אני מדגיש את השם נתן. אני רוצה להדגיש את מה שקיבלתי ולא מה שלקחו ממני. אז ברוך השם, שוב אני אומר, משפחות שמתמודדות עם אובדן, אנחנו רק שולחים להם חיבוק אדיר, אדיר, אדיר. דיברנו על זה ברדיו, אולי נדבר על זה בהמשך גם בשידורי וידאו, על המעלה, שוב פעם, עד כמה אפשר להבין את זה, אבל את המעלה של מי שכבר נהרג ונהרג על קידוש השם, ככה מוגדרים, אותם אנשים שנרצחו על עצם אותם יהודים, זה הדרגה הגבוהה ביותר, מקומם בשמיים ודאי מובטח. אנחנו בוכים עלינו, בוכים על האובדן, כמו שמביא הספר דרכי מוסר, הרב יעקב ניימן, שהבכי שלנו זה כמו בכי שנפרדים בשדה התעופה. לפעמים אתה יודע שאנשים טסים לאורך זמן, אז יש פרידה כזאת עצובה, קצת מרגשת בשדה התעופה. כי האדם כבר לא איתנו פיזית, אבל אנחנו יודעים שהוא נמצא במקום טוב, אנחנו יודעים שהוא נמצא במקום שהוא שמח בו, עד כמה שאפשר. ולכן העבודה שלנו זה א', להכיל את המצב, יקיריי. לא לריב עם המצב, כי זה רק יחריף אותו, זה רק יקשה עלינו. אנחנו חייבים כוחות. תזכרו שצריכים אתכם. האישה שלך צריכה אותך, בעלך צריך אותך, הילדים שלנו צריכים אותנו, ההורים שלנו צריכים אותנו. אנחנו חייבים להיות חזקים. עד כמה שאפשר תזכרו את המשפט הזה. רצה באשר ירצה יוצרך. רצה באשר ירצה יוצרך. וכשאני רוצה לסכם את כל המלחמה הזאת כרגע בפסוק אחד, אז אמרתי לכם את זה פעם. מעת השם הייתה זאת. אין לנו הבנה למה קרה, איך קרה. רק דבר ראשון, לומדים להכיל. דבר שני, לומדים לשפר. מה זאת אומרת לומדים לשפר? אנחנו רוצים ללמוד ולהתקדם. תבינו שחטפנו פה סתירת לחי נוראית. אז כמו שעכשיו הצבא יעשה את הלקחים שלו, אולי לא עכשיו, אתה יודע, אין לנו זמן מה שנקרא עכשיו, אבל כן מפיקים לקחים כל הזמן, כי רוצים להשתפר כל הזמן. לא עכשיו לתלות, לערוף ראשים. זה לא הזמן כרגע. כרגע אנחנו רוצים להשתפר ולגדול. קחו את זה גם לחיים. מה פעם הרבי מגוסטנין, אחד הצדיקים בדור הקודם, הוא אמר שהסבירו לו על משחק השח, הוא אמר ששח זה לא משחק יהודי. מה הכוונה? ברעיון, אפשר לשחק את זה, כן, אבל הוא אמר ששח זה לא משחק יהודי. למה? כי לימדו אותו שבשח יש חלק, אחד מהחוקים, זה נגעת, נסעת. פירוש הדבר, אם עשית מהלך, אתה לא יכול לחזור בך. אין מה לעשות. גם אם מהלך הוא טעות, גם אם מהלך הוא שטותי, גם אם אתה מצטער, אין מה לעשות. נגעת, נסעת. אין מה לעשות. הוא אומר, זה משחק לא יהודי. ביהדות מלמדים אותנו שכל מעשה שאני עושה, אפשר לתקן אותו. אפשר לשפר, אפשר להתקדם. ולכן הנקודה העיקרית, לא לחשוב, זהו, עשיתי מעשה לא טוב, הלך העולם, נגמר הסיפור. לא, אני לומד להכיל גם את הטעויות שלי, אבל אני רוצה ללמוד מהם ולשפר גם את המעשים האלה. ולכן העבודה שלנו זה ללמוד ולהשתפר. ואת זה אני אומר את זה, כי כל אחד מאיתנו מתמודד עכשיו בבית, מתמודד עם קשיים, עם לחץ, עם מתח, הילדים עוד פעם בזום, לא בזום, כן הולכים, לא הולכים, הבעל בעבודה, לא בעבודה, הוא התגייס, הוא לא התגייס. כל אחד מאיתנו עכשיו מתמודד. רק אני, ביקשו שאני אזכיר, אז מי שכן רוצה ומרגיש שהוא לא מצליח להתמודד לבד, אנחנו פתחנו קהילה תומכת עם סדנת חרדות של 10 ימים, כל פעם נעבוד 10 ימים, מי שרוצה פרטים על זה, אז התקשר למרכז שלנו, ניתנו לכם את כל הפרטים, זה כוכבית 8268, הקהילה תומכת עם סדנת חרדות יומית כל יום. אתם מקבלים קצת תרגילי דמיון מודרך, תרגילי הרפיה. אני עולה בלי נדר לשידור חי בזום בלילה לקהילה. אז ככה שמי שמרגיש שהוא צריך את זה, את הסדנת חרדות, בעיקר סדנת חרדות מקצועית עם קהילה תומכת, אז כוכבית 8268, קבלו את הפרטים. אבל בינתיים תחבקו אחד את השני. אנחנו לומדים מטעויות שלנו, לא רוצים להרביץ לעצמנו, לא לחפש אשמים. ושוב, קחו את זה כשיעור לחיים. א', אנחנו לומדים להכיל את מה שקורה. רצה באשר ירצה יוצרך. זה מה שקרה, חטפנו סתירה, אנחנו מכילים את זה. לא רבים ממה שיש, כי זה רק יגרום סבל נוסף. דבר שני, אנחנו לומדים מטעויות שלנו, לומדים ממה שקרה ורוצים להשתפר. תמיד תנסו להשתפר, וגם אם זה היה לנו נפילות. נפילות הכוונה היא, התעצבנתי על אשתי, התעצבנת על בעלך. קרה מה שקרה. הילדים כאלו, הביא לנו את הסעיף. יש אנשים באופקים, למשל, סגורים בבתים עדיין. תחשבו, ואני אומר את זה בכוונה, כי זה גם חלק מההתמודדות להבין שתמיד, תמיד, תמיד, מדגיש, תמיד, יכול להיות גרוע יותר. אני יודע שזה לא בכך מנחם, אבל זה בהחלט מציאות, שתמיד, תמיד יש גרוע יותר. צריך לומר, אחד החיילים שנהרג, מקריית ספר, משפחת מיטלמן היקרה, סתם בא, אמרו נקודה אחת שנבין, הוא היה בגולני, ובשלב מסוים המפקד שלו נתן לו עונש, והוא אמר לו, אתה כל השבת תהיה בשין גימל אתה. כל השבת תהיה בשין גימל. זאת אומרת, העניש אותו שהוא יהיה בשער. בסופו של דבר, בכלל לא הבין למה דווקא אני מה. בסופו של דבר, צרינו הרב, כן, כאשר המחבלים הגיעו לשם, אז הוא נהרג על ידי כדור אחד של צלף. סליחה לתיאורים, כן, אבל נשאר שלם לגמרי. החיילים אחרים לצרינו הרב שנהרגו כבר בפנים, נהרגו כבר בצורות הרבה יותר, הרבה יותר קשות. זאת אומרת, תמיד יש גרוע יותר. גם אם אדם נהרג, אז לפחות יש לנו את הגופה, וגם אם אין את הגופה, אנחנו יודעים שיש סיכוי שהוא לא יחזור. תמיד יכול להיות גרוע יותר. אני יודע שזה לא נחמה מלאה, זה נחמה פורטה, קוראים לזה. זה קצת יכול לנחם אותנו שיכול היה להיות גרוע יותר. אז אני רוצה א', להכיל, ב', לא להרביץ לעצמי. כן, אבל איך נתתי לו ללכת? איך הסכמתי ככה? לא להרביץ לעצמנו, ללמוד, להתקדם, להעריך את מה שיש, לך את הילדים שלנו, להעריך את הבעל, את האישה, בוא נשתדל עד כמה שאפשר להנות ממה שיש לנו, ופה נקבל את הערך המוסף של כל התהליך הזה. והערך המוסף הזה זה שיש כלל ביהדות, שמתוך החושך ניכר האור, מאז יצא מתוק. כל שאר עם ישראל, אנחנו צריכים להבין שכולם נמצאים במצב שצריכים אותנו, וכל דבר קטן עכשיו יכול להשפיע. מאז יצא מתוק. וכשאני אומר מאז יצא מתוק, פירוש דבר, אנחנו כרגע במבחן. דיברנו שהוא שעבר משהייתנו ברדיו, אבל אמרנו שאחד התלמידים שאל את המורה שלו מה ההבדל בין החיים לבית ספר, והמורה שלו אמר לו שבבית ספר יש שיעור ואחרי זה יש מבחן. בחיים הוא אמר לו, יש מבחנים, ומהם אתה לומד שיעור. במקרה שלנו, יש פה, קיבלנו מבחן, מבחן מאוד מאוד מאתגר. בוא נלמד את השיעור ממנו. והשיעור שאנחנו רוצים ללמוד, זה במידה מסוימת, שבסופו של דבר כרגע בוחנים אותנו. בוא נראה, אנחנו רציניים או לא רציניים. אנחנו מאמינים או לא מאמינים. שוב, אני מדבר על המאזינים ברדיו, כולם אנשים מאמינים. גם הצופים שלנו, תחשבו. עכשיו קיבלנו מבחן באמונה. למה אני אומר את זה? הגמרא מסכת סנהדרין מספרת שנבוכדנצר רצה לשיר לקדוש ברוך הוא. בואו נקרא לכם את הגמרא בצורה מדויקת. אומרת ככה, אמר רבי יצחק, זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. מי זה הרשע? נבוכדנצר. נבוכדנצר החריב את בית המקדש. בשלב מסוים, הוא עוד לפני כן רצה להודות לקדוש ברוך הוא על ישועות כאלה ואחרות. ואם הוא היה מודה לקדוש ברוך הוא, תהילים של דוד המלך היה מתגמד במידה מסוימת לעומת השירות ותשבחות של נבוכדנצר. איך שהוא התחיל להודות, בא מלאך והוריד לו סתירה. סתירה בפנים. למה שקר? שקר. למה המלאך עשה את זה? תן לו לשיר. ואם הוא הולך עכשיו, כביכול זה יהיה יותר עוצמתי מהשירה של דוד המלך, תן לו, כל הכבוד, כל הכבוד. וזה עוד מאומות העולם. תחשב עכשיו, לא יודע, איזה אדם לא יהודי, אחד מהנשיאים, עומד ומשבח את אלוקים על הניסים שהיו. כי יקרה, אני מדגיש על הניסים שהיו. ואמרת לכם את זה גם באחד השיעורים, וקחו את זה כשיעור לחיים. במלחמה הזאת יש סיפורים טרגדיים, סיפורים קשים, סיפורי זוועה. אבל בד בבד יש סיפורי השגחה, סיפורי ניסים, סיפורי נתינה. אמרת לכם, אדם יכול לבחור מה הוא רוצה לראות. ומה שהוא יראה, כך הוא ירגיש, זה מה שישפיע לו על המצב רוח. וככה זה גם בחיים. יהיו דברים שליליים, יהיו דברים טובים. על מה אני בוחר להתמקד, בסדר? אני חוזר. אז נבוכדנצר בא לשיר, להגיד תודה לאלוקים, לכאורה, תן לו את המיקרופון, תן לו את המיקרופון. למה מלאך נותן לו סתירה? כאילו, מה, למה? אז רוצים להגיד שזה ממש ממש לא חוכמה להגיד שירה שאתה מצליח, שאתה רואה ניסים בעיניים. זה גם אדם לא יהודי אפילו שאכזרי כמו נבוכדנצר, הוא יכול להודות לאלוקים. נתנו לו סתירה, בוא נראה אותך עכשיו. דוד המלך הגדולה שלו, איך יצא ספר תהילים? תחשבו כמה נרדף היה דוד המלך. זה לא נתפס מהבן אדם הזה עבר, שעד גיל 28 בכלל חשבו שהוא ממזר, לא קשור למשפחה בכלל, לך תהיה רועה צאן שיוכל אותך איזה דוב או אריה. ובשלב מסוים הוא זוכה להרוג את גוליית, מתחתן עם הבת של המלך, עם מיכל, היא הבת של שאול. אבל בשלב מסוים אבא שלה, חותנו, מתהפך עליו, מה שנקרא, רודף אותו, רוצה לרצוח אותו, אחרי זה גם הבן שלו, אבשלום, רוצה לרצוח אותו, הוא בורח ממדבר למדבר. כמה בן אדם הזה יכול לעבור? ויקיריי, זה המבחן. יש פה שתי נקודות עבורנו. נקודה ראשונה, המבחן האמיתי של האמונה של האדם, זה לא מצבים שטוב לו. מה זה, איפה המבחן? כולנו, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, למה לא? אתה מבין, המבחן הוא דווקא עכשיו, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, דווקא עכשיו בתקופת הלילה של החושך, למרות שבעזרת השם לאט לאט שיתבהר, אבל אז ודווקא פה אנחנו נבחנים, שכל אחד יחשוב, בורא עולם מנסה אותי, אל תתבלבלו. אני אומר, אני אספר לכם, לא סיפרתם, אבל לא, אבל היה לי הרצאה בירושלים, הגעתי עם האוטו ולא היה חנייה, אמרתי, אני עולה על המדרכה. עזרת השם, שלוחי מצווה לא נזוקים. תקשיב, גם אני לא רואה פה פקח עכשיו, עולה על המדרכה, אין לי ברירה, אני מהר להרצאה. טוב, אני עולה עם האוטו על המדרכה, חניתי, רצתי להרצאה כי כבר איחרתי, אני מגיע להרצאה, ברוך השם, הרגשתי הרגשה טובה, איזו הרצאה טובה, אני יוצא, ואני אומר, טוב, מה אתה אומר פנגל, לפני שאני מגיע לאוטו? יש לך כנס, אין לך כנס. ואני אומר עצמי, למה לחשוב שלילי? קודם כל, שלוחי מצווה לא ניזוקים, ובעזרת השם, כאילו, אתה יודע, הייתי במצב של חוסר אונים. אני מתקרב. ואיך שאני רואה את זה כבר, אני רואה את זה מרחוק, אני רואה משהו במגבים. אוי! שמעתי על מישהו שהוא רוצה את המגבים, כדי שלא יכולנו לשים לו דוחות. אבל לא, זה מצלמים אותך. בקיצור, בהתחלה היה לי זה ככה הרגשה, למה? דווקא אותי, מה, חסר פה מכוניות, כאילו? ואז דמיינתי לעצמי, תאר לך, אתה מגיע לדוח הזה, אתה מרים אותו להסתכל כמה קיבלת, ואתה רואה כתוב שם, פנגר יקירי, זה אני בורא עולם, זה סך הכל ניסיון. תארו לכם, היה כזה פתק, פנגר יקירי, אל תתרגש, זה סך הכל ניסיון, באהבה הקדוש ברוך הוא. קיראי, כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, קשה יותר, קשה פחות, זה אי אפשר לתפוס כמה יש מצבים קשים. יש משפחות שממש, זה לא, אין להם יום ואין לילה. עד כמה שאפשר. א', אנחנו יודעים להכיל את מה שקורה. אמרנו, רצה באשר ירצה יוצרך, כי זה לא יעזור שאני אריב עם מה שיש. זה רק יכאיב לי עוד יותר. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו למדנו שיש בחינה של מאז יצא מתוק, ויש גרוע יותר. ואני רוצה להעריך את מה שיש. אני רוצה ליהנות עד כמה שאפשר ממה שיש לי. להבין שאני צריך הרבה כוחות, זה לאורך זמן. הדבר השלישי, זה מה שאנחנו מדברים כרגע, זה הנקודה הזאת שאנחנו במבחן. ולא סתם שאנחנו במבחן, אנחנו במבחן אם זה באמונה שלנו, אם בבן אדם לחברו שלנו, אם לראות עד כמה עכשיו באמת מוכנים להכיל את השני, עד כמה אני אוכל להקריב בשביל השני. ויותר מזה אני אגיד לכם, לא סתם שאנחנו במבחן, אלא יש רוצים לומר שספר תהילים לא היה יכול לצאת לאור ללא המצב הזה של הקושי. אם דוד המלך לא היה עובר את התקופה הקשה הזאת, את כל העינויים, את כל הסבל, את כל הרדיפות, לא היה ספר תהילים. לפעמים דווקא מתוך קושי, ודווקא מתוך קושי ולא בצורה אחרת, יוצא האור. אנחנו בפרשת נוח, כשנוח יוצא מהתיבה, הרי הוא משחרר שתי ציפורים. הוא הוציא בתחילת העורב, ואחרי זה את היונה. ואומרים חזל, זה על הפסוק, ויהי ערב, ויהי בוקר. בהתחלה יש תקופה של ערב, של לילה, של חושך, של בלבול. אבל אחרי זה מגיעה היונה. לכן אנחנו לא בחרנו בתקופה הזאת, לא בחרנו במלחמה הזאת, והיא רצו שתיפסק היום. שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ואני אומר את זה רק מבחינתנו, נזכור, מאז יצא מתוק. לפעמים דווקא בגלל תקופות כאלה יוצאים איזה דברים ענקיים. לא על אף אחד מישראל, אני לא רוצה שיקרה לאף אחד מתנו שום דבר רע, אבל תדעו, רוב האנשים שהקימו עמותות, פרויקטים, עשו דברים ענקיים, זה דווקא בעקבות משברים. תראו איך כולם מתגייסים עכשיו, כל אחד בא לתרום. איפה זה היה לפני שבוע? איפה היינו? תחשבו כל המחלוקות ולא יודע מה, אחים לנשק והפגנות. טוב, פתאום כולם באים לתרום למדינה, לתרום לממשלה, לא אכפת לנו מי עומד אחד בראשה, זה לא רלוונטי. למה לא עשינו את זה לפני כן? אז יש בחינה מסוימת שרוצים לומר שכל אחד מאיתנו רואה דרך העיניים שלו, ולרשתית יש כל מיני צבעים, צבע ירוק, כחול, חום, אבל כולם רואים דרך האישון, שהוא השחור שבעין, שעד שלא נהיה שחור, לא תמיד רואים. אבל אנחנו רוצים להתחזק בנקודה הזאת. נבחרנו לעבור את התקופה הזאת, לא בחרנו בזה. בוא נשתדל להוציא מהתקופה הזאת עד כמה שאפשר חיזוק, עד כמה שאפשר אחדות, עד כמה שאפשר תמיכה אחד בשני וגם בעצמנו, כי זה הולך כנראה להיות לאורך זמן. זו הסיבה שגם אנחנו, בלי נדר, עשינו את התוכנית הזאת גם בווידאו וגם עכשיו ברדיו, שכולם יוכלו לקבל את זה בכל פלטפורמה אפשרית כדי לחזק את כל עם ישראל. ואנחנו לא יודעים מה יהיה בבוקר של מחרת, אבל תזכרו, דווקא בגלל קשיים צומחת ישועה, ישועה שהיא לא הייתה מגיעה בצורה אחרת. לכן אותו נבוכדנצר חטף סטירה על הפנים. א', בוא נראה אותך מודה גם אם חטפת סטירה, לא חוכמה רק שאתה מצליח. ומצד שני, זו הדרך להוציא באמת דברים נכונים, בסדר? דווקא אני רוצה בקושי של האדם לראות את מה אני יכול להצליח מצד אחד. מצד שני, לפעמים אנחנו מקריבים דברים, אנחנו עושים דברים, אתה אומר, איך יכול להיות? למה זה קרה לי? חכו. חכו לראות את התמונה השלמה. עד שהתמונה השלמה לא יוצאת, אנחנו לא יודעים. אבל בואו נתחזק בינתיים עם טיפ אחד באמת, ייני חרדות, כי אנשים בכל זאת מתמודדים חרדות. דיברנו אתמול עלינו שידור חי, שלם על חרדות, אמרנו, יש לנו סדנה עם קהילה תומכת למי שירצה, אבל בואו ניגע בנקודה אחת. לגבי חרדות, תראו, תזכרו את זה כל הזמן. כמעט אין אחד שאין לו חרדות היום. זה משהו מאוד טבעי ונורמלי. אל תנסו להילחם בחרדות שלכם. פשוט תתנו להם מקום, זה הכל. חרדה היא חברה טובה, אמרנו. חרדה באה לשמור עלינו, רק קצת, הווליום שלה חזק מדי, זה הכל. תחבקו אותה, כמה נשימות עמוקות, לא להיות מוזן כל היום מחדשות או מסרטונים, ודאי שלא, אלא פשוט מאוד להיות עסוקים כמה שאפשר, על פי הוראות פיקוד העורף, לחזור לשגרה. עד כמה שאפשר סדר יום, עד כמה שאפשר לא להזניח את עצמנו. פירוש דבר, לאכול, לא לחשוב, זהו, עכשיו, חס שלום, סוף העולם מגיע, יאללה, אוכל כל הבא ליד. לא. מה קרה עם תזונה בריאה? מה קורה עם דיאטה כזו או אחרת? שוב פעם, בלי לחץ עכשיו, אנחנו אין לנו כוחות יותר מדי דברים, אבל כן לשמור על עצמנו, עד כמה שאפשר לאכול כמו שצריך, לדאוג סתם מקלחת, לעשות הליכה בחוץ, דברים מינימליים שעושים לכם טוב, אל תשכחו את זה. אל תשאבו לתוך בור של עצבות, של דכדוך, חס ושלום. ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, כי צריכים אותנו. זה היסוד שלנו. ולכן, לסיכום מה שדיברנו היום, מספר דברים דיברנו, האחד אמרנו, רצה באשר ירצה יוצרך. תזכרו את הכלל הזה, עד כמה שאפשר לרצות ולאהוב את מה שיש. זה לא פשוט בכלל, אבל אני לא רוצה להריב עם זה. כי אם אני אריב עם זה, אני רק גורם לעצמי צער מיותר. לדעת שאנחנו כרגע בתקופה לא פשוטה, אבל בסוף כל חושך מגיע האור, יכול להיות גרוע יותר. רוצים להנות, מה שנקרא, ממה שיש לנו, מהילדים שלנו, מהבעל, מהאישה, להעריך את הדברים האלה. כי אתה רואה, לצערנו הרב, רק אחרי שלוקחים מהאדם איזשהו דבר מסוים, הוא מתחיל להעריך. אבל לא להלקות עצמנו, כי זה לא עוזר לאף אחד. לא לחשוב, לא, אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. זה לא יעיל וזה לא מקדם. ולזכור דבר אחרון, אנחנו במבחן. במבחן הזה יוצא ממנו משהו טוב. מתי זה יצא משהו טוב? ואיך זה תלוי בנו. בוא נמנף את זה להבין שדווקא מתוך קושי צומחת הישועה. דווקא מתוך איזשהו מבחן יש לנו דברים שלא היינו מקבלים אחרת. ככה מספרים על רבי עקיבא, בקצרה. רבי עקיבא הוא עמד במבחן. בשלב מסוים הרי כולם מכירים את הסיפור הזה, זה לא נרחיב. הוא מגיע לעיר, הוא מגיע עם התלמידים שלו. הוא מגיע עם נר, הוא מגיע עם תרנגול, מגיע עם חמור. ובשלב מסוים הוא מאבד אחד אחרי השני, נחבא הנר, לא נותן לו להיכנס לעיר, התרנגול גם כן נטרף, וגם החמור שלו אריה אוכל אותו. מה זה הדברים האלה? רק טראומה לכל החיים שאתה שומע את האריה שלך נטרף? יופי. למה האריה היה צריך להתערף? ועל כל מה שקרה לו אמר רבי עקיבא, כל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שאלוקים עושה זה לטובה. ובסופו של דבר, כידוע בסוף הסיפור, אנחנו יודעים שאותם ליסטים ניסו להיכנס לעיר, פרצו אותה, בזזו, רצחו שם את האנשים, ורבי עקיבא ניצל. יש רוצים לומר שהסיבה שרבי עקיבא ניצל זה בגלל שאחרי המכה שהוא חטף, איבד את החמור, את התנגול וכדומה, האוטו הלך וכדומה, הוא פשוט השתדל עד כמה שאפשר לקבל את זה באהבה. הוא עמד במבחן ולכן הוא זכה לישועה. זאת אומרת, הישועה לא בהכרח הייתה קורית, היא קרתה בזכות זה שהוא אמר שהכל לטובה, והוא לא התמרמר ולא כעס, והוא קיבל את הדין עד כמה שאפשר באהבה. זה נוגע אלינו, חס ושלום קרה משהו לא טוב, כל אחד מהמשפחה שלו, כל אחד מהיקרים שלו, היום כמעט אין בן אדם שלא מכיר מישהו שלא עבר טרגדיה, אנחנו מדברים פה על, על אסון מדינה שלא היה כמותו, ולכן אנחנו מחבקים מפה, קודם כל את המשפחות השקולות, לא על אף אחד מישראל, אנחנו מחבקים אתכם חיבוק אדיר. אחרי 120 אנחנו נוכל לראות את היקרים שלנו חזרה, או אם נתחיל את המתים לפני כן, תמיד אמרתכם, תנסו לחשוב, אם הייתם יכולים לדבר עם היקירים שלכם, שכבר לא איתנו פיזית, מה הם היו אומרים לכם? להיכנס לדיכאון? להרביץ לעצמכם? או להפך, להמשיך את החיים? או להמשיך את המורשת שלהם, את הדרך שלהם? תנסו לחשוב על זה. ברור שבזמן שאנחנו עכשיו עם אנשים יושבים בשבעה או בתקופה הקשה, פשוט להיות שם איתם, להיות שם לתת כתף, לתת עזרה, לא בכך לחזק או לעודד, לפעמים זה לא תמיד הזמן. לנחם זה גם עצם זה שאנחנו נמצאים לידם, עצם שאנחנו מחבקים אותם. אז זה מצד אחד. מצד שני אנחנו שולחים חיבוק אדיר למי שלא יודעים איפה יקיריהם. יש עוד הרבה מאוד אנשים שלא יודעים איפה יקיריהם נמצאים, ואנחנו צריכים לזכור את זה, כי יש אנשים שיהיה רצון שיתבשרו בשורה טובה, ואני כבר לא יודע מה זה נקרא בשורה טובה. אני מחבר ברצינות, כי יש כאלה שאומרים, אני לא אכפת לי, לפחות שאני אדע מה קורה איתו, אבל לא. יהיה רצון שכולם יתבשרו בשורות טובות, לחבק את הפצועים, לשלוח רפואה שלמה לכל פצועי עם ישראל, שהשם ישמור על כל חיילי צבא הגנה לישראל, כל כוחות הביטחון למיניהם, כל הבעלים, האנשים שיחזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים, ואנחנו כאן רוצים להתמודד. לכן מי שמרגיש שהוא לא מצליח להתמודד לבד, ומרגיש שהוא צריך איזשהו סדנת חרדות או קהילה תומכת, יש משהו מיוחד שהמרכז שלנו הוציא עכשיו, אז זה כוכבית 8268, אז תעדכנו, תתקשרו, תעדכנו אם אתם צריכים משהו, וככה נוכל בעזרת השם להתמודד טוב יותר. ובינתיים, רק שתנו לי באולפן, כמה זמן יש לי, בסדר, התקינו אותי שאנחנו רוצים לסיים, אז אני רוצה להודות למוטי קופר ברדיו, לאלעד צרפתי פה בווידאו, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר בתוכנית הבאה, תשמרו על עצמכם ולהשתמע.